יש בתודעה שלנו לא מעט סבל, חוסר נחת, חוסר שקט, עצבנות, דאגה, חוסר אנרגיה, התנגדות, יכולה להיות מאוד חזקה, להפוך לאגרסיביות, אלימות. Just name it. אחד המקומות המרכזיים בתוך התרגול, בתוך התהליך הזה, שבו אנחנו מבקשים, בו אנחנו מכוונים אל מקום של חופש, הוא לראות בראש ובראשונה את הנוכחות של סבל ואי נחת וחוסר שביעות רצון ואי סיפוק בתוך החוויה שלנו, החוויה הרגעית שלנו. ואנחנו גם רוצים לראות כיצד זה נוצר, כיצד נוצר הסבל בתוך התהליך הגופני מנטלי. וכדי לראות, יש צורך בצלילות. כאשר המים עכורים, בוציאים, סוערים, אי אפשר לראות דרכם, נכון? אי אפשר לראות מה יש שם. ו... אלמנט מאוד מאוד בסיסי בתרגול ובאימון הוא גם הכרה בנטייה של התודעה להיות אחורה או בוצית או תוססת או רותחת, גם ראייה של זה, ולצד זה פיתוח המקומות שמאפשרים לרוח לשכוח, לדברים להירגע משהו, כדי שאפשר יהיה לראות אל עומק הדברים, לראות נכוחה ולהבין בין השאר, וזה תופס מקום מרכזי, כיצד הסבל נוצר. כדי לראות בבהירות, כדי שתהיה צלילות, נדרשת מאיתנו פיתוח וטיפוח של איזשהו מקום של להיות אסופים, אסופות, ממוקדים, ממוקדות. במכונית שלי, אני לא יודע אם זה התקלקל הרדיו כי הוא ישן, או לחצתי על איזשהו כפתור וגרמתי לזה, אבל כששומעים איזושהי תחנה, שומעים אותה, אני חושב, 15 שניות, 20 שניות, ופום, היא עוברת לתחנה אחרת. ואז שומעים קצת ממנה, וטק, היא קופצת לתחנה אחרת. אז לפעמים זה אולי נחמד, כי מה שעלה זה איזשהו משהו מבאס. אבל המון פעמים כשעולה איזשהו שיר שרוצים להקשיב לו, או איזושהי תוכנית שאני רוצה להקשיב לה, זה לא אפשרי. כי היא פשוט קופצת מדבר לדבר, מדבר לדבר. על פי החיוכים של רבים מכם, אני יודע שאתם גם מבינים את הנמשל. תוך המקום של התודעה שלנו שקופצת מדבר לדבר לדבר לדבר. הבודה נתן לזה דימוי של קוף בג'ונגל שקופץ מענף לענף לענף לענף. זה מאוד משובב נפש לראות את התנועה הזאת, אבל פה בזמן יש בזה משהו נורא נורא תזזיתי. אולי דימוי אחר שלו תיאר את זה בצורה לא פחות יפה, כמו דג שמוציאים אותו מהמים ומניחים אותו על פני היבשה, והוא מין קופץ, קופץ וקופץ. באופן מורגל זה הדרך שבה התודעה פועלת, מגיבה באופן אוטומטי אל תכנים שונים שעולים בה. תכנים יכולים להיות זיכרונות, אולי איזשהו זיכרון, אולי איזשהו זיכרון קשה. אנחנו לא שמחים אליו, אולי בנו איזשהו קושי מולו, איזשהו קיבוץ, איזשהו התנגדות, או אם עולה דווקא איזשהו זיכרון משמח, איזה משהו מאוד כמו רוצה לשקוע בתוכו. וגם כך, וגם כך, אנחנו מאבדים קשר עם הרגע הזה, עם הפשטות של החוויה שקורית עכשיו. וחלק מאוד מרכזי באימון שלנו, הוא קודם כל להיות בכוונה הזאת, שאנחנו גם מביאים אותה באופן שבו אנחנו מתמקמים בגוף, בתנוחת הישיבה. ואני ארחיב על זה בסוף הדברים שלי הבוקר. קודם כל, הכוונה הזאת, לשים אותה ולהיזכר בה, שאני כאן בעין דור, באולם המדיטציה, עם כוונה להיות בקשר ישיר עם החוויה של הרגע הזה. שוב ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו, שמים לב שנלקחנו לזיכרונות, תוכניות, אסטרטגיות לאיך לעבוד מול התחושות הלא נעימות, אנחנו שאובים לגמרי לכולם, ושוכחים את עצם היותנו נוכחות או נוכחים, אבל אנחנו נזכרים בכוונה הזאת, וזה נורא נורא מהותי. כל רגע כזה שבו אנחנו נזכרים, הוא רגע שאנחנו עוד פעם בקשר. ואלמנט מאוד מאוד מרכזי באופן שבו אנחנו בונים את היכולת שלנו לפגוש את מה שנוכח, שכמו שאמרתי קודם, באופן מותנה אנחנו מתוכנתים להגיב אליו באופן אוטומטי ולהילקח מכאן, מה שמאוד מסייע לנו הוא לבנות איזושהי כוונה להיות בקשר עם משהו שנוח יותר להיות איתו בקשר ונוכח כאן תמיד. זאת בראש ובראשונה. מישהו רוצה להגיד? נשימה. נשימה. תחושת הנוכחות של הגוף, הם כאן תמיד. מהרגע שאנחנו נולדים, עד הרגע שאנחנו נושמים את נשימתנו האחרונה, כאן עכשיו מתרחשת נשימה. כאן כשאנחנו שואלים עצמנו, ישנה תחושה של אני נוכחת, אני נוכח. יש גוף, יושב, תופס מקום במרחב. אל האופן שבו אנחנו מטפחים את האיסוף, יש כמו שתי איכויות שכאלה, הן קצת כמו יין ויאנג אולי, שאחת מהן היא פתוחה, היא לאו דווקא מוגדרת, הרגשה של נוכחות. הנה אני כאן. יש כאן גוף, הוא תופס מקום. זה מין הרגשה לאו דווקא מילולית, כשאנחנו מנסים לחשוב עליה הרבה פעמים, אנחנו הולכים לאיבוד במחשבות. בו בזמן איזושהי תחושה פתוחה כזאת, הנשימה היא חלק מהחוויה הזאת, ובו בזמן את הנשימה אנחנו גם מאוד מאוד יכולים למקד, בתחושות מאוד מאוד ספציפיות שקורות בגוף. אז אלמנט ראשוני הוא להיות מודע אל הנשימה, עם הכוונה להיות מודע אליה מרגע לרגע. אפשר להיעזר בסוג של קביים ולעשות שימוש במילה, בתיוג, במילה שמציינת את זה, לומר לעצמי בשקט בלב שאיפה בזמן השאיפה. לומר לעצמי בשקט בלב נשיפה בזמן הנשיפה. שאיפה, נשיפה. המילים הם כמו קביים, הם כמו מעקה, הם משהו שמצביע לתודעה על מה אני מתכוון לשים לב אליו. אנחנו יכולים לשים לב שעולה המילה, שיש לה צליל, אולי אנחנו רואים גם את האותיות של המילה, אבל הכוונה היא לאו דווקא להתרכז במילה, אלא לתת לתיוג להצביע, להזכיר לנו שמתרחשת כרגע מה שאנחנו קוראים לו נשימה, ולחוש אותה, להרגיש את הנשימה. איך הנשימה באה לידי ביטוי עכשיו בגוף? איפה אני חש בה? איפה אני מרגישה אותה? אולי תשימו לב שהנשימה ברורה לכם באופן יחסי כאן, בשפה העליונה, בכניסה לנחיריים, תחושות של הכניסה של האוויר והיציאה של האוויר, הרגשה כזאת כמו של מעבר של אוויר, משב רוח, אולי איזושהי איכות של דגדוג, אולי קרירות יחסית כשהאוויר נכנס, חמימות כשהאוויר יוצא. יכול להיות שתשימו לב שתחושות הנשימה ברורות לכם יותר באזור כאן, באזור של הבטן, קצת מתחת לטבור, התנועתיות של הבטן, תחושות של ההתרוממות יחד עם השאיפה, הירידה יחד עם הנשיפה. אולי תשימו לב שהנשימה ברורה לכם באזור של בית החזה, תחושות של התרחבות יחד עם השאיפה, והתכנסות יחד עם הנשיפה. תשחקו עם זה. תשחקו ותראו איפה זה ברור לכם, איפה קל לכם לשים לב. בכלל, האיכות הזאת של משחקיות ושל כלילות, היא מאוד מאוד משמעותית, היא מאוד עוזרת, היא בעצם הלב של התרגול הזה. אין צורך לקחת אותו, כמו שעולה אפילו מהמילים, כמו תרגול או תרגיל, כאיזושהי משימה שאני צריכה או צריך לבצע אותה, אלא כמו איזושהי הזמנה לאיזשהו סוג של מגרש משחקים. אנחנו משחקים פה העולם הפנימי שלנו, עם החוויות הפשוטות שמתרחשות עכשיו, מבקשים לראות אותם בצורה הכי יחפה, הכי ירומה שלהן. לפני הפרשנויות, לפני הדעות, לפני שלל הדברים שעולים לגביהם, זה לא אומר שלא יעלו פרשנויות, זה לא אומר שלא יעלו כל מיני הסברים או דברים. זה לגמרי בסדר. שוב ושוב אנחנו נזכרים בכוונה לא להיות רק ברמת הקצף הזה, ולחזור, לחזור ולאסוף את עצמנו אל החוויה הישירה של הנשימה. שוב ושוב לפתוח את תשומת הלב אל תחושת הנוכחות של הגוף כולו, ולצד זה לאסוף את מרב האנרגיה של תשומת הלב, להיות בקשר עם הגל של הנשימה מרגע לרגע, עם התחושות המשתנות. החזרה אל אובייקט אחד, אנחנו משתמשים לפעמים בדימוי של העוגן, העוגן שמונח בנמל הבית של הרגע הזה, בונה מיקוד, האספות, ואיתה אנחנו את המקום של הכוונה להמשכיות. שוב ושוב ושוב. כל רגע רק נשימה אחת. הנשימה הזאת. והנשימה הזאת. והנשימה הזאת. וברגעים שאנחנו שמים לב, אנחנו מבחינים שתשומת הלב התפוגגה, שהתודעה שהייתה לה למחוזות העבר או העתיד, להבחין בזה, להרפות, להניח את התוכן, להרפות מההרגל הכפייתי, להמשיך. זה היה זיכרון, או זאת תוכנית, להרפות, להרפות בתוך הגוף, לחוש את תחושת הנוכחות של הגוף, ויחד עם הנשימה, בעיקר עם הנשיפה, להביא איזשהו איכות של ההרפיה, ולהחזיר את תשומת הלב אל תחושת הנוכחות של הגוף, ובתוכה אל הנשימה. רק אל הנשימה הזאת שעכשיו, וזאת שעכשיו, וזאת שעכשיו. כמה מילים על תנוחת הישיבה. קודם כל אנחנו יכולים לשבת בשלל צורות. אפשר לשבת על מזרון, בין אם ישיבה בסיכול רגליים, או ישיבה יפנית, נילינג, בסוג שאני יושב ככה על שרפרף. יש גם ישיבה תאילנדית שהיא חצי סיכול רגליים, שרגל אחת היא ככה והרגל השנייה, השוק השנייה פונה לכיוון השני. אפשר לשבת על כיסא, אפשר לשבת על ספסל. ישנן שלל צורות. מה שחשוב בתוך המקום של הישיבה היא הן שלוש האיכויות, שהן בעצם שלוש האיכויות שאנחנו מתכוונים לטפח במדיטציה, בתודעה ובגוף כאחד. ואפשר לראות את הישיבה, את תנוחת הישיבה, גם כדימוי של אותה תנוחה שאנחנו מבקשים לסגל ולטפח בתודעה ובלב. ולא רק זאת, הגוף והתודעה משפיעים אחד על השני, כך, והתנוחה בתוך כך היא מסייעת, היא לא רק דימוי, אלא היא גם מסייעת להביא את האיכויות הללו אל התודעה. האיכויות האלה הן, איכות אחת היא איכות של יציבות, הרגשה של קרקע, של אדמה, של בסיס שהוא יציב. איכות שנייה היא איכות של נוכחות. התחושה הזאת היא של אני כאן, אני נמצא, אני נמצאת. ואיכות שלישית היא איכות של רכות, של הרפיה, של שמיטה, של המאבק. אני אחליף רגע לקרית. יש פה הרבה קריות. ואלה מאיתנו שיושבים על מזרון, דבר מאוד בסיסי שמאוד מאוד מסייע הוא קודם כל אנחנו לא חייבים, ואפילו כדאי להמליץ, המלצה היא לנסות לא לשבת ישיבה מזרחית רגילה, נכון? שמעה מזרחית רגילה שאנחנו יושבים, אנחנו יושבים עם הטוסיק על המזרון, והרגליים מסוכלות אחת בתוך השנייה. אז קודם כל, את הישבן כדאי להגביע. כריות, כפי שאתם רואים כאן, הן קשות יחסית. חלק מהסיבה היא שהישבן שלנו יהיה גבוה יותר מכפות הרגליים. זה יכול להיות 5 סנטימטר, 10 סנטימטר, לפעמים יותר אפילו. סיבה מרכזית לזה היא כשהישבן הוא בגובה המזרון, הברכיים נוטות להיות באוויר. ואנחנו רוצים בעצם לשבת, במקום לשבת רק על שתי נקודות, על הישבנים ועל כפות הרגליים, לשבת על בסיס משולש שעובר דרך הישבנים, הירכיים, הברכיים והשוקיים. כאשר אנחנו מגביעים את הישבן, וכאן טיפ שני, בשונה מישיבה מזרחית שיש סיכול כאן באזור הקרסול, מאוד מסייע לשים רגל אחת לפני הרגל השנייה, או יש כאלה שיותר נוח להם רגל אחת על השנייה. נוצר בעצם מצב שיש לנו למטה בסיס שעליו מתנקז המשקל של הגוף. את הישבן מומלץ לשים בקצה של הקרית. אם בישיבה רגילה אנחנו יושבים על הקרית, כדאי בישיבה כאן שהישבן יהיה איפשהו באזור הקדמי של הקרית. הסיבה היא שכאשר הישבן בקצה הקדמי הוא עושה מין טילט, הטיה קטנה לאגן. והאגן במקום להיות מאוזן לחלוטין הוא מוטה טיפה. וכאשר האגן מוטה טיפה הוא באופן טבעי יוצר איזושהי התרווחות של עמוד השדרה כלפי מעלה. וזה בדיוק המקום שבו אנחנו יושבים עם גב, עם פלג גוף עליון, עם עמוד שדרה, עם כוונה שהוא יהיה ישר באופן יחסי, ובו בזמן לא היינו רוצים שההזמנה הזאת תגרור אחריה כזה דבר, התגייסות מאומצת של השרירים. זה מכניס מתח לגוף וזה קולה את הדברים. כאשר אנחנו מגביעים את הישבן ונותנים לו איזשהו טילט, זה יוצר איזושהי תנועה טבעית כזאת, שיחד עם ההתכוונות שעמוד השדרה הוא ישר באופן יחסי. אני לא אוהב בגלל זה הרבה פעם להשתמש במילה זקוף, כי זקוף יש שם את השורש של זקיף, עושה לנו הרבה פעמים איזשהו כזה, ואנחנו יכולים לחוש פה, לא אפשר להרפות. כפות הידיים יכולות להיות מונחות קדמת הירכיים או על הברכיים, ולפני הגוף אחת בתוך השנייה. הרבה פעמים אנשים מוצאים לתועלת להניח משהו בקדמת הגוף ולהניח את הידיים עליהן, כי זה יכול, תראו לפעמים לחלק מאיתנו, כשהידיים מונחות מקדימה ואין להן איזושהי הגבעה, זה יוצר מתח כאן. אחרים הרבה פעמים ראיתי שמים לקושרים לעצמם פה איזשהו לונגי ומניחים את הידיים כך. זאת גם אפשרות. תנוחת הישיבה היא עוד מגרש משחקים. עצם זה שאנחנו בכלל נותנים את דעתנו וליבנו אל המקום של איך אני יושבת, איך אני יושב. תמיד, כל פעם כשאנחנו נכנסים אל העולם, מביאים את תשומת הלב באופן מתיישבים, רואים, מסדרים, גם ההתמקמות הפיזית, אבל גם עצם זה שאנחנו מביאים את תשומת הלב אל תוך הדברים. לפעמים אנחנו נגלה שאנחנו רוצים או צריכים לעשות משהו. למשל, כאשר התיישבנו, הגבנו את הישבן, כמו שרבים מאיתנו יגלו, נגלה חלק מאיתנו, כשנגביה את הישבן, הברכיים באופן טבעי שוקעות ומגיעות למזרון, כמו שזה אצלי עכשיו. ורבים מאוד מאיתנו, אנחנו נגלה שהברך נשארת באוויר, לפעמים אחת, לפעמים שתיים, ואז כפי שחלק מכם עושים, כדאי להניח איזושהי קרית מתחת, או איזשהו בגד, או משהו כזה, כדי שיהיה כאן נתמך. אז כל פעם שאנחנו נכנסים, חלק ממה שאנחנו עושים, הוא איזה שהם שינויים פיזיים. והרבה מאוד פעמים גם אין לנו צורך, כבר פיזית אנחנו מרגישים, שמנו את עצמנו, אבל עדיין כאשר אנחנו עוצמים את העיניים, אנחנו עוברים על חלקי הגוף והופ, מרגישים אולי איזה הטיה קטנה באגן, או הבאת אנרגיה אל עמוד השדרה. וזה משהו ששוב ושוב, תוך כדי ישיבה, אפשר להיזכר בו, לשים לב אליו, לפעמים נדרשים תיקונים קטנים, וזה לגמרי בסדר. התמקמות בתוך הגוף. כל המקום הזה של להתמקם בתוך הגוף, עם הבאה אליו של איזשהו מקום של בסיס, מקום של נוכחות, יושרה, צמיחה ורקות, עדינות. סנדיה תכף תתן כאן הנחיות למדיטציה בהליכה. רק לפני שתי בקשות שקשורות אל המטבח ואל תורנויות במטבח. אחת, בבקשה, בבקשה להגיע לתורנויות בזמן, כדי שאפשר יהיה להתחיל להניע את הפעולה שנדרשת שם. והדבר השני, מי שמגיע לתורנות, בבקשה להגיע עם נעליים, או אם אין לכם כאן נעליים, עם משהו על כפות הרגליים. זה מסיבות בטיחותיות, במטבח לפעמים גם יכול ליפול משהו או זה, אז לא להגיע לתורנויות יחפים.
בואו נעבור עם מודעות לעמידה, תנועה מודעת. ולפני שאני אתחיל את ההנחיות, אפשר קודם כל תמיד כשמתחילים מדיטציה בהליכה, בכלל במעבר מישיבה, קצת להתמתח, קצת ככה את הזרועות מצד לצד, לתת לזרועות קצת להיטלטל מצד לצד, וגם לאגן אחרי ישיבה במיוחד על הרצפה, שרובנו איכשהו נדמה לי שרובנו לא נולדנו בהודו, אז פחות מוכרת לנו ישיבה על הרצפה. ככה קצת לנער את הגוף. אז מדיטציה בהליכה היא בעצם תנועה מודעת, בעצם היכולת לנוע עם עיניים פקוחות ותוך כדי תנועה, כשהרעיון הוא אותו רעיון כמו שאנחנו בישיבה, של להביא מודעות לרגע הזה. שלומי, שכחתי את השעון, אבל אני אהיה בדשא. אנחנו תכף נצא להליכה מונחית ביחד, רגע, עניינים טכניים. תודה. אנחנו בסוף ההנחיות נצא לדשא להליכה מונחית משותפת, פשוט שמה אין לי מיקרופון, אז אני רוצה לתת את ההנחיות כאן. בעצם אנחנו ממשיכות את אותו רעיון של כשאנחנו במדיטציה, וזה מה שאירן אמר, שלוש האיכויות של איכות של יציבות, איכות של נוכחות ואיכות של רכות. ובהליכה אפילו המשחקיות יכולה עוד יותר לבוא לידי ביטוי. אנחנו נשים לב שבהליכה כמו בישיבה תשומת הלב תנדוד, ואנחנו נחזיר אותה. כל פעם שנזהה שהיא נדדה, נחזיר אותה. זה בעצם ההנחיה. בהליכה, העוגן או האובייקט של תשומת הלב הוא לא הנשימה. אנחנו נניח לנשימה להיות כפי שהיא, והעוגן הוא התחושות בכפות הרגליים. אז והרגליים בכלל, התנועתיות, השרירים שמסתרגים בשביל לאפשר את הביצוע של ההליכה. וכמו שערן אמר אתמול, אנחנו נרצה ללכת טיפה יותר לאט, אפשר גם מאוד לאט, אבל לא חייבות, אבל טיפה יותר לאט מההליכה הרגילה, כי מה קורה בהליכה הרגילה, אנחנו מנסות להגיע מנקודה A לנקודה B, והמיינד לרוב הוא כבר או שהוא בנקודה B, כאילו להגעה, או שהוא סתם נדד למחוזות אחרים. אז הרעיון של הליכה מודעת, זה להיות במודעות להליכה עצמה. מה אני עושה עכשיו? אני הולכת. איפה כפות הרגליים שלי עכשיו? עכשיו, למשל, ברגע זה, מה התחושות? מה התחושות בכפות הרגליים, בין אם הן על המזרון, מזרון רך, או רצפה יותר קשה? אפשר רגע להעביר את המשקל לרגל אחת, ואז לשים לב לשוני. ורגל שנייה, לשים לב לשוני. אפשר להרים רגל אחת באוויר, להניח אותה קדימה, ורק רגע לשים לב להעברת המשקל, ואיך העקב האחורי מתרומם. רק התנועה הקטנה הזאת, ואין לנו כאן מקום, אנחנו נעשה את זה בחוץ, להמשך. אבל אפשר ממש לפרק, יש במסורות שונות בבודיזם שמפרקים את ההליכה ל-27 חלקים. אז אפשר לנסות לראות אם אפשר להגיע. אבל אין לנו כאן, זה לא משחק תחרותי. זה פשוט להיות במודעות, כשתשומת הלב היא לכפות הרגליים, לרגליים, להליכה עצמה, וכמובן, זאת חוויה אחרת מישיבה ללא תנועה בעיניים עצומות. אז תשומת הלב מן הסתם אצל חלקנו תתפזר יותר, כי אנחנו עם עיניים פקוחות ואנחנו רואות מה קורה סביבנו. ותשומת הלב מוסחת. סורות. ברגע שנשים לב שהיא מוסחת, נחזיר אותה אל כפות הרגליים ולנוכחות. כמו שערן אמר אתמול, מומלץ לבחור איזשהו מסלול, שבעה מטרים, 10 מטרים, וללכת מצד לצד. פשוט בשביל שהמיינד לא יהיה עסוק בלאן אני אלך עכשיו. הזרועות יכולות להיות מונחות לצידי הגוף, משולבות מאחור, משולבות מקדימה, איפה שנוח לכם. וכשמגיעות לקצה המסלול, אפשר לעמוד רגע, לעצום עיניים כשנעמדות, ולהתחבר שוב לתחושה של היציבות, של הנוכחות, של מה כפות הרגליים שלי עכשיו חשות. אפילו לקחת נשימה או שתיים. ואז לפקוח עיניים ולהסתובב עם מודעות ולהמשיך את ההליכה לצד השני. מדיטציה בהליכה יכולה להיות מאוד מאוד מהנה. העיניים יכולות לנוח על הדשא, על נמלים, על צבעים, על משחקי אור וצל של השמש, על תחושות שונות בכפות הרגליים, אם אני הולכת על הבטון החם, או אולי חלק מוצל, אז הוא קריר, או אם אני הולכת על הדשא, איפה שאולי לח, או איפה שיבש. להביא איכות של beginner's mind, אומרים במסורת. להישאר במגע עם מה שקורה עכשיו. רק שתשומת הלב נדדה, וזהינו שהיא נדדה, נחזיר אותה להיות במגע עם מה שקורה עכשיו, בכפות הרגליים. אז אנחנו נצא עכשיו לדשא המרכזי, יש שם גם מחצלות וציליה, ויש גם מחוץ לציליה, אנחנו לא כולנו נצליח להיכנס לציליה, אז חלקנו גם נהיה בשמש. מי שוותיקה ורוצה לתרגל מדיטציה בהליכה לבד, מוזמנת, עכשיו החלק הזה הוא אופציונלי, החדרים או האולמות, החדרים הגדולים שעומדים לרשותכם בהמשך הריטריט למדיטציה בהליכה עם מזגן, זה כיתה בבניין 11, כיתה בבניין 10, והכיתות שיש בבנייני מגורים. אז נתראה בחוץ. ועוד דבר אחד, מאוד מומלץ הסנדוויץ' הזה של מדיטציה בישיבה, מדיטציה בהליכה, מדיטציה בישיבה, הליכה, ישיבה. אז כמו שערן אמר אתמול, זה לא הפסקה, זה מדיטציה לכל דבר, זה תרגול לכל דבר, ויש משהו בתרגול בהליכה שהוא מאוד תומך בתרגול בישיבה. וזה לא רק שהגוף קצת פחות קשה לו. ואחר כך שוב, מהישיבה להליכה, אתם תשימו לב שהאיכות של התודעה יש בה משהו קצת שונה כשהיא מתרכזת פנימה או כשיש משהו יותר פתוח. יש את התנועה הזאת, מיינדפולנס הוא כמו מניפה שנפתחת ונסגרת. תתחילו לשים לב לניואנסים של איכויות של התודעה. אז התרגולים על הסירוגין האלה, הסנדוויץ' הזה מאוד תומך. אז נתראה בחוץ.